You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
הסופר עמוס עוז, חתן פרס ישראל לספרות, מת ביום שישי בגיל 79 לאחר מאבק במחלת הסרטן. הבת שלו סיפרה שהוא נפטר בשנתו בשלווה, מוקף באוהביו. עוז נולד ב-1939 בירושלים בשם עמוס קלוזנר. הוא עברת את השמו לעוז קלוזנר. ביותו נער עבר להתגורר בקיבוץ חולדה. ואחרי שירות צבאי בנחל למד פילוסופיה וספרות עברית באוניברסיטה העברית בירושלים. ב-1960 נישא לנילי, בת קיבוץ חולדה. נולדו להם שלושה ילדים, פניה, זה על שם אמו, פניה זיכרונה לברכה, קראתם את הספר שלו, אתם יודעים מי זאת פניה, וכפי שגם הילדים האחרים, גליה ודניאל, ולכמה שנים לאחר הולדת הבן הצעיר הם עזבו את הקיבוץ בגלל מחלת האסמה שלו, עברו לגור בערד. והחיים הקיבוציים עמדו במרכז ספרו הראשון של עוז, ארצות עתן, שיצא ב-1965 וכלל סיפורים קצרים. כעבור שנה ראה אור הרומן הראשון שכתב מקום אחר. והספר מיכאל שלי, שיצא ב-1968, הוא זה שהביא לפרסומו גם ברחבי העולם. הספר מיכאל שלי, אני קראתי אותו כשהייתי מזמן, הוא תורגם לעשרות שפות, הוא נכלל ברשימת 100 הספרים החשובים של המאה ה-20. ועלילה מתרחשת בשנות ה-50 בירושלים, ומספרת על אהבתם של שני סטודנטים החווים קשיים בקשר ביניהם לאחר נישואיהם. וב-1974 יצא לאקרנים עיבוד קולנועי של הספר. ואם אתם זוכרים, עודד קוטלר היה בתפקיד מיכאל, ואני זוכרת את הסרט הזה עם עודד קוטלר. ובתחילת שנות ה-60 היה עוז פעיל בקבוצת מן היסוד הסוציאל דמוקרטית, שהתנגדה לפולחן האישיות סביב דוד בן גוריון, ואז מאז מלחמת ששת הימים הוא שותף בקבוצות ארגונים שונים של תנועת השלום הישראלית, בין השאר השתתף בוועד לשלום וביטחון ב-67, והיה בין התומכים הבולטים של תנועת שלום עכשיו מאז הקמתה. הוא גם היה ממקימי התנועה חדשה מרץ, כשקבע שמפלגת העבודה סיימה את תפקידה ההיסטורי. וכששאלו אותו אם הוא התאכזב שלא קיבל את פרס נובל, הוא אמר, אני מסודר, קיבלתי די והותר פרסים. גם אם אצא מהעולם ללא הנובל, ארגיש מסודר, בסדר. אני צריך לכתוב, הוא אמר, כמו שאני שותה מים או נושם אוויר, ככה אני שותה, ככה אני כותב ספרים. ואמר, הוא אומר מה שהוא אמר ברעיון עמו באפריל האחרון, לרגל צאת תרגום לגרמנית של ספרו העיוני שלום לקנאים, אמר לתחנת הטלוויזיה הגרמנית דויטשה ולה, הוא אומר, אינני יודע מה יהיה בעתיד בירושלים, אבל אני יודע מה צריך לקרות. כל מדינה בעולם צריכה ללכת בעקבות הנשיא טראמפ ולהעביר את השגרירות שלה בישראל לירושלים. אולם גם עמוס עוז הוסיף, במקביל, כל אחת מהמדינות האלה צריכה לפתוח שגרירות במזרח ירושלים כבירת המדינה הפלסטינית. ב-2002 ראה אור ספרו אוטוביוגרפי, סיפור על אהבה וחושך. הספר שנחשב לאחד מספרי פרוזת המקור, הנמכרים ביותר בכל הזמנים בישראל, זיכה את עוז בפרס גטה, ועוז כתב בו בין השאר על המשוררת זלדה שהתגוררה בשכנות לו בירושלים ואצלה למד בכיתה ב'. והשחקנית נטלי פורטמן, ילידת ירושלים כמו עוז, יצרה לספר עיבוד קולנועי בכיכובה שיצא ב-2015. גם פורטמן פרסמה דברי ספד לעוז. ועוד שזכה במשך השנים בפרסים ספרותיים רבים בארץ, פרס ישראל, ביאליק, ברנשטיין וגם בחול. הוזכר בשנים האחרונות כמועמד בולט לזכייה בפרס נובל לספרות. הוא היה חבר באקדמיה ללשון עברית ושימש עד לפני כמה שנים כפרופסור מהמניין בחוג לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הרומן שלו, הבשורה על פי יהודה, ראה אור ב-2014. בימים אלה ראה אור הספר ממה עשוי התפוח, הכולל שיחות שלו עם העורכת הספרותית שירה חדד. אתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין, ואנחנו עם התוכנית האחרונה לשנת 2018. ואנו משוחחים על עמוס עוז אשר הלך לעולמו ביום שישי. הידיעה על מותו של עמוס עוז דווחה בהרחבה בעיתוני העולם, בארצות הברית, באירופה, באוסטרליה, באמריקה הלטינית, גם במדינות ערב. ובידיעות השונות נכתב אודות הביוגרפיה שלו, נמנו הפרסים בהם זכה, והוזכר מאבקו הקש למען השלום. בניו יורק טיימס, בגארדיאן, זה כינו אותו מגדולי הסופרים הישראלים, והלוויתו של עוז תתקיים מחר ביום שני שעון ישראל 15:00 בקיבוץ חולדה. לפני כן התקיים טקס לזכרו ב-12:00 בתיאטרון צוותא בתל אביב. אז מה כתבו? בניו יורק טיימס כתבו כי עבודתו של עוז לכדה את הדמויות והנופים של האומה הצעירה שלו. וכאשר התבגר והפך לקול מוסרי חזק ופעיל נמרץ למען שלום עם הפלסטינים. בגארדיאן כתבו כי עוז הפך לאבי הספרות העברית שבה האישי והציבורי נפגשו. ולמרות שהיה מבקר חריף של הפוליטיקה הישראלית, היה מאוהב בכל ליבו בעברית המודרנית החדשה. בלי פיגרו, הצרפתי כינו אותו אלבר קאמי הישראלי, בבילד הגרמנית ציינו כי עוז היה מועמד ותיק לפרס נובל לספרות, בליברסיון הצרפתי לרפובליקה האיטלקי, ובסן פאולו הברזילאי הקדישו לעוז את כתבות השאר. גם בבי-בי-סי, באובזרבר הבריטים, בוושינגטון פוסט, אפילו הוליווד ריפורטר, פתחו עם החדשות על מותו של עמוס עוז. הידיעה גם דווחה בכלי תקשורת ערביים באל ערבייה, תחת הכותרת, הסופר עמוס עוז, מבקר של הכיבוש הישראלי את פלסטין, מת בגיל 79, ובעיתון המצרי היום השביעי, תחת הכותרת, מת הסופר הישראלי עמוס עוז, גדול מתנגדי נתניהו והתומך בפתרון שתי מדינות. יש המון המון כתבות בארץ, בכל העיתונים בישראל, על עמוס עוז. אני ממליצה לכם, אם הייתם, קראתם את הספרים שלו, כדאי לקרוא גם עליו עכשיו. אני רק אביא לכם ממש מקצה המזלג, מה שלמשל אריאנה מלמד כתבה בעיתון הארץ הבוקר. היא אומרת שקשה להיפרד מעמוס עוז, אי אפשר רק להגיד שהוא עמד צחה בפרסים אילו ואילו. היא אומרת, פרידה כזאת קשה עבורה, והיא אומרת שגם אז הכרה בסופו של עידן שהלך עם מותו של עוז. היא אומרת, תחילתו בארץ קטנה שנלחמת על לשונה, על ההומוגוניות של יושביה ועל דמותם של אהוביה ונערציה, כי יפי בלורית ותואר ומתים בגבורה בקרבות. ובמקום הזה, ובירושלים שהייתה רקע למיכאל שלי, התחולל בשנות ה-60 של המאה הקודמת מרד ענק, שעמוס עוז היה ממוביליו בספרות. אם הגיבורה הראשית בחיי הקריאה של הישראלים הייתה אז, עד אז המדינה, והיחיד נדחק לשוליה, הרי עמוס עוז, אלף בית יהושע ואחרים גילו מחדש את האני, את האינדיבידואל הישראלי, את כמיהתו בריאליה כמו בפנטזיה, בחיים כמו בספרות, לאיזה נורמליות מבורכת שבה האדם מתפנה בין המלחמות למסע בעומק נשמתו, שהייתה ועודנה ארץ בלתי מפוענחת, ראשונית ופראית, כמו חלומותיה של חנה גונן ממיכאל שלי, כמו היגון הבסיסי שלה ושל דמויות רבות שיכתוב מאוחר יותר. אריאנה מלמד כותבת הרבה עליו, אני רק אמסור לכם משפט אחר שהיא כותבת, בעמדת הנביא לא קיבל בשנים האחרונות את ההקשבה שקיבה לה, שלום לקנאים, ספר המסות האחרון והנפלא שלו, הוא כמעט תחינה לגאולה מהקיצוניות, אבל היא כמעט לא נשמעה בהמולה הגדולה מתחוללת כאן, במלחמת התרבות שאוז כבר לא היה חלק ממנה. דברי אריאנה מלמד בעיתון הארץ. גם אופר הדרת כותב בעיתון הארץ על עמוס עוז, הוא מספר שקראו לו בוגד המון פעמים, אבל הוא אמר זה בסדר, אני בחברה נהדרת. ב-1967 כותב אופר הדרת, מיד לאחר מלחמת ששת הימים, היה עמוס עוז בין הראשונים שהזהירו מעוולות הכיבוש והתריעו משליטה ממושכת של ישראל על העם הפלסטיני. גם כיבוש בלית ברירה הוא כיבוש משחית, הוא אמר. אז הוא היה, שימו לב, ב-67 הוא היה רק בן 28. והוא כתב אז, כשהיה בן 28, אני חרד לטיב הזרעים שנזרע בעתיד הקרוב בליבם של הנכבשים, וגם חרד לזרע שנטמן בלב הכובשים. ומול קולות האופוריה שהתרבו אז, הציג עוז משנה פוליטית מדינית מסוג אחר לגמרי. הוא אמר, אין לנו מרחב מחיה בגדה המערבית של הירדן, משום שהיא מיוחלסת באומה אחרת שיושבת על אדמתה, גם שהיא הייתה אומה אויבת שהובסה במלחמה. והוא כתב ששום אדמיניסטרציה לא החזיקה מעמד לאורך ימים, ללא שיתוף פעולה חופשי מצד התושבים. הוא אמר, כיבוש הוא מצב הרעי תמיד. אפילו כובשים שהרחיקו לכת בדרכי דיכוי ישבו ברוב המקומות על קוצים ועקרבים עד שנעקרו. אז הוא הבין שהכיבוש עשוי להיות ממושך. אבל לא אחת הפעילויות שלו וההתבטאויות שלו משכו אש גם מהימין, שראה בו את האדמור המתנשא והמרוחק של השמאל, וגם בשמאל, השמאל למעשה כעס על עוז, הוא כעס על הדיאלוג שהוא ניהל עם הימין, ולא סלח לו שהצעיר שמפלגת העבודה סיימה את תפקידה ההיסטורי. להזכיר לכם שעוז, דרך אגב, הוא גדל במשפחה של חירותניקים. הוא הכיר את בגין שהוא היה ילד, ובתחילת שנות ה-60 הוא פעל נגד הריכוזיות של בן גוריון, ובשנות ה-70 הוא היה מדובריה של שלום עכשיו. כשבגר היה מזוהה עם מלחמת העבודה, מקורב לשמעון פרס, לרבין, אבל העיד שלא הצביע להם מעולם, וב-67 קרא לנסיגה מהשטחים מיד, ב-93 היה מהראשונים לברך על הסכם אוסלו. וב-2003 עבר לתמוך במרץ, וגם היה לו מקום סמלי במרץ. ואופר הדרת כותב הרבה עלו, הרבה על עמוס עוז, אבל הוא גם מסכם, הוא אומר שהוא לא כיוון את אותו נגד הימין ומפעל ההתנחלויות, אלא גם נגד השמאל הקיצוני, שלפעמים עצם לפי עוז את עיניו נוכח המציאות. אז אופר הדרת כותב בעיתון הארץ שבניגוד לכמה מחבריי בשמאל העיוני, אני לא יכול לערוב לכך שאם נצא בסכם שלום מהשטחים, הכל יהיה נפלא, כך כתב עוז. ואולי לא יזיק לשמאל העיוני, עיוני מלשון יונה, גם להשתתף קצת בפחד הזה. על שלום תמורת שטחים צריך להתווכח, לא בלאג ולא בזלזול, אלא כאנשים המשקללים סכנה אחת מול סכנה שנייה, הוא אמר. כך בניגוד לרבים מחבריו בשמאל, ב-2008, בתחילת מבצע עופרת יצוקה, תמך עוז בפעולות צהל בעזה והאשים את חמאס באחריות להתלקחות. אך קרא לישראל לחפש הפסקת אש. הוא גם שלל את זכות השיבה של הפלסטינים, אבל טען שאין בכך סתירה לזכותם להגדרה עצמית. כך שגם הוא הותקף מימין וגם מהשמאל. והשנה, כותב אופר הדרת, בן אום באוניברסיטת תל אביב, הוא השווה את יחסי ישראל ופלסטינים לפצע מדמם ומורעל כבר יותר מ-100 שנה. והוא אומר, פצע צריך לרפא.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.